בוקר טוב. מחור שאני מאוד מעריך אמר לי שצריכים לעשות בישיבה שיעורים הלכתיים ולא רק שיעורים רוחניים, אז לכן אני חורג ממנהגי, אני עושה שיעור הלכתי, בסדר? אבל כיוון שזה לא... כיוון שאני לא כך טוב בזה, אז אני אעשה שיעור הלכתי רוחני. בעצם ככה אני לומד הלכה. אז אני רוצה, בשיעור הזה לא יהיה מהלך, אלא יהיה הערות בעין. אין מילה בעברית שנקראת הערות באלף, חוץ במובן הקבלי. אבל תמיד רואים, הערה והערה, אין דבר כזה. יש הערה בעין, הערות זה בקבלה. אז השיעור הזה יהיה הערות הלכתיות, אבל אולי נזכה לכוון שהן יהיו מכוונות כנגד ההערות הקבליות שיש על החג. בסדר? לא מפריע של הרעש, תפסו אותו. בית מדרש שלנו בית מדרש שקט. טוב. אני עובר על נקודות בחג חנוכה. נקודה ראשונה, לפי הסדר השולחן ערוך. נקודה ראשונה זה מאוד כיף. כי... בהלכה השנייה, בסימן תפרש עין, הלכה ב', ישר מתחילים איתנו לא על דברים כבדים, אלא על חיוב סעודה בחנוכה. וכאן אומר השולחן ערוך, ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות שלא קבעו למשתה ושמחה. כן, אז אומר את ההבחנה המפורסמת בין חנוכה לפורים נגיד, ובכלל בין חנוכה לכל החגים גם כן. שיש בהם סעודה, וחנוכה אין מצוות סעודה. לכן סעודה זה אומר שחייבים לאכול פת, שזה חלק מזה. זה נורא מעניין, כי אין לנו חג כזה שאין בו סעודה. אז זה מוביל להרבה דרשות. אבל הרמה, בדרך כלל הספרדים הם אלה שיותר אוהבים לעשות סעודות מצווה. אשכנזים פחות.
אפשר להביא עוד...
אז זה יהיה קריאות קצרות. קשה, חיפשתי שם, כמעט לא מצאתי שם. בדרך כלל הספרדים הם אלה שאוהבים את הסעודות מצווה, נכון? אשכנזים פחות, יותר מגישים מים, נוהגים להגיש מים. וכאן זה קצת התחלף. אומר הרמ"א, ויש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות. משום שבאותם הימים היה חנוכת המזבח. ונוהגים לומר זמירות ותשבחות בסעודות שמרבים בהם. ואז אבי סעודת מצווה. יש, יפה. אז, אז אומר הרמ"א, מה שהשולחן ערוך אומר זה לא מוחלט, שזה סעודות רשות. כי יש אומרים שיש מצווה בריבוי סעודות, ומה הסיבה? שאז הייתה חנוכת המזבח. הדבר הזה לא ברור. כי גם רבי יוסף קארו, אני מדבר עכשיו אל הרמ"א, גם רבי יוסף קארו ידע את האירועים של חנוכה. אז, 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 אז מה, מדוע כשהרמ"א מנמק, לא, יש לנו שיש מצווה, שיש מצווה בסעודות. ולמה? כי באותם ימים היה חנוכת המזבח, תביא את עצמך גם השולחן ערוך ידע את זה, למרות זאת הוא אמר שאין אין, 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 מצווה. אז אומר המשנה ברורה, שני פירושים. מה הפירוש שאז, שני פירושים במשנה ברורה, מה הכוונה שבאותם הימים היה חנוכת המזבח? אני קורא את המשנה ברורה. רוצה לומר בכ"ה בכסלו. כ"ה בכסלו היה חנוכת המזבח. כדאית במדרש על מלאכת המשכן, שהמשכן נגמר בכ"ה בכסלו, אלא שהמתין הקדוש ברוך הוא בהקמה עד ניסן. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם לכסלו, ושילם לו חנוכת בית חשמונאי. זאת אומרת, הרמה מביא טעם שהוא מאוד נסתר, הוא טעם מהאגדה, לפי המשנה, לפי הפירוש הזה של המשנה ברורה. הרמה אומר שאתה אז חנוכת המזבח של ימי המשכן של משה רבנו. זאת אומרת, מה הכוונה הייתה אז חנוכת המזבח? הכוונה היא שיצירת המשכן הגיעה עד כ"ה בכסלו, ובכ"ה בכסלו עם ישראל במדבר היה יכול להעמיד את המשכן. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני, הקדוש ברוך הוא, תכננתי את החגיגות לניסן. ואז חודש כסלו נעלב. נכון? זה טבעי להעלב אם אתה... נכון? למה הקדוש ברוך הוא תכנן שהמשכן יהיה בניסן? אז כתוב כאן במדרש, כי אז נולד יצחק. נו, אז מה? אז צריך להבין. אבל אפשר להבין שיש קשר בין ניסן למשכן וכו', זה חודש חשוב, מה?
הקמת המשכן?
אז את ההקמה של המשכן ושבעת ימי המילואים והיום השמיני וכל הסיפור הזה, זה יהיה בחודש ניסן. וקדוש ברוך הוא משלם, אז חודש כסלו נעלב, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תיעלב, אני אביא לך חג אחר, אביא לך בלון אחר, כמו שכתוב, אני אביא לך חג אחר, בסדר? אז לפי הפירוש הראשון של המשנה ברורה, כשהרמ"א כותב שאז היה חנוכת המזבח, הרמ"א מתכוון לחנוכת המשכן של משה רבנו. כן, השאלה, אני רק קורא את המשנה ברורה, אני רוצה להתאר, כן, נכון? כל השאלות, זה אני שאלות. אבל פתאום המשנה ברורה מביא, עכשיו, זה מאוד קשה ההסבר הזה, כי הוא רוצה שהרמ"א מבסס את ההלכה שזאת מצווה ולא זאת רשות, על איזשהו מדרש, שאנחנו בקושי מכירים את המדרש הזה, קשה להניח שההלכה מבוססת על מדרש, שאין לו אחיזה בפשט, שהמשכן נגמר בכ"ה בכסלו, והוא נעלב, חודש כסלו, ומחזירים לו, ובגלל זה זאת מצווה, כי זה נראה רחוק מדי, אין מה לעשות. מביא המשנה ברורה הסבר שני, וגם אומר המשנה ברורה, וגם שם, בימי אנטיוכוס, תימאו ההיכל ועשו חנוכת הבית בשמונה ימים אלו. וכאן המשנה ברורה, מה שנקרא בלשוננו, מביא להנחתה. אני רוצה שנייה אחת לפתוח את זה שנייה אחת. מה אומר כאן? אומר המשנה ברורה שלא רק חנוכת המשכן של משה הייתה אמורה להיות בכ"ה בכסלו וכאילו, אלא גם חנוכת החשמונאים הייתה בימים האלה. עכשיו, מה הכוונה שלו? עכשיו אני פותח לכם פה סוגריים, על פי זה הכל יובן. הכוונה שלו, אני קצת, שנייה, אתם קצת בערפל, אבל תכף תבינו. תכף אני אחבר את החוטים. הכוונה שלו היא שיש שתי גרסאות מדוע יש לנו פה חג שמונה ימים. ואני יודע שהגרסה שהמשנה ברורה מביא אותה פה ברמז, בשורה אחת, היא פחות ידועה, אבל היא מבוססת מאוד מאוד. דיברתי על זה קצת בשיעור בשבת לפני שבועיים. הגרסה האחת אומרת שהם מצאו, הם נכנסו למקדש וחיפשו לחנוך אותו, ולא מצאו שמן טהור, ולפתע הם מצאו את פח שמן שהיה סגור וחתום, ואז הם הדליקו בו את המנורה ואמרו, טוב, יש לנו פה רק יום אחד ונעשה נס והדלקה שמונה ימים. ובמילא יש לנו מובן, למה חוגגים חג שמונה ימים? בגלל הנס, כי הנס נמשך במשך שמונה ימים. לפי זה, זה ממש מקריות במרכאות, כן? שהמקריות היא שמצאו את ה... שמצאו את פח השמן בכף ד' כסלב, ואז מיד בערב, ליל קפה, הדליקו בו. זאת אומרת שהחנוכה החשמונאית והחזרת העבודת השם למקדש, התאריך היה מקרי, והסיבה שהתאריך נבחר לקפה כסלב הייתה כי אז יהודה המכבי ואנשיו הצליחו להגיע לירושלים, לפנות אותם מהיוונים ומהמתייוונים. זאת אומרת, כאילו זה היה, יצא ככה שהם הגיעו בכפדה לת כסלב, ומהר מאוד חיפשו לתהר, להדליק את אור המנורה, והם מצאו את פח השמן הטוב, הוא דלק 8 ימים. הכל כאן זה מקריות, וזה 8 ימים בגלל הנס. תוסיפו לזה את השאלה שיש עליה 1,000 תירוצים, למה חוגגים 8 ימים, הרי מחצה והנס, כל זה קשור לסיפור הזה. אבל יש גרסה אחרת לגמרי, שהרבה יותר בהירה מבחינת המשנה ברורה, הוא מביא אותה פה בכזה שורה אחת, אף אחד לא שם לב אל השורה הזאת. וזה מה שכתוב גם בספרי ההיסטוריה, גם המכבים, גם וגם יוספוס פלביוס, זה חשוב. ומה כתוב שם? כתוב שבכלל התאריך הזה, כ"ה בכסלו, הוא לא היה תאריך מקרי, אלא להפך, לאחר חג הסוכות, במהלך ימי חשוון, הם זכו להגיע למקדש ולכבוש את אזור ירושלים, ליבה של ירושלים, ואז הם הגיעו למקדש מאוד חרב, והם ראו שם מקדש גם מגואל בתומאות, כלומר, היוונים הקריבו בו חזירים והעמידו בו פסלים, באמת. פרצו בפרצות, כמו שהמשנה מתארת, 13 פרצות, המזבח חולל, מנורה לא הייתה, כלים לא היו, הם בזזו אותם, היוונים. ולכן זה לא שפתאום עכשיו מתחילים לעבוד, אלא הם התחילו לעשות עבודה של, הם קראו לחופית ועוד כמה כמוה, וניקו, וגנזו, שברו את המזבח וגנזו את אבניו, ובנו מנורה, משיפודים, כאילו היה להם אפשרות לנות מנורת הזהב, ויצרו, ממש כאילו אפשר להגיד, בנו מקדש מחדש, וקבעו ותכננו שבכ"ה בכסלו הם יעשו חג חנוכת המשכן. זה כמו חנוכת הבית. כלומר, זה כמו שעכשיו אני אגיד לכם, הרב אלעד דבר דירה, נכון? והוא אומר, בעזרת השם, אחרי חנוכה אני עושה חנוכת בית. הם תכננו את זה. הם תכננו בכ"ה בכסלו. והם עשו את זה 8 ימים. כלומר, החג לא היה רבע שעה של דברי תורה ואוכלים בורקסים כמו בחנוכת בית, אלא הם תכננו את החג להיות 8 ימים. נו, ברור. למה הם תכננו שחנוכת המשכן המתחדשת תהיה 8 ימים? לא, אין פח השמן. לפי הגרסה הזאת אין פח השמן. יכול להיות שיש פח השמן, אבל זה לא, אין פה את הקטע של... מה?
אבל זה לא קשור, כאילו.
כן, השאלה איך זה משתלב, שני הגרסאות, זו שאלה מעניינת. אני חושב שזה יכול להשתלב, אבל על צורך העניין, זה לא... השמונה ימים לא קשורים לסיפור הזה, אלא קשור ל... למה? איפה ראינו חנוכה השמונה?
ראי ביום השמונה.
זה מה שתכוונת. כלומר, זאת אומרת, שיש לנו בתורה, כתוב ככה, יש 7 ימי המילואים, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו, זאת אומרת, חגיגות חנוכת המשכן היו 8 ימים. נכון? לפי זה סתם ככה יוצא מעניין, שהיום השמיני הוא העיקרי. מי שמכיר את החומש, יודע, 7 ימים זה היה כאילו הכנה, והיום השמיני הוא בעצם יום התגלות השם. מכאן מנהג החסידים, שהיום האחרון של חנוכה, שנקרא זאת חנוכת, הוא יום מאוד מאוד עילאי. זה בא בעקבות התפיסה שרואה את 8 הימים של חנוכה, כאילו היום האחרון הוא בעצם יום התגלות השם, כמו בזה. ואז כל הדברים מתחילים להתחבר. קודם כל אנחנו מתחילים להבין, אנחנו חוזרים עכשיו להערה של הרמ"א. אומר הרמ"א, אל תגיד לי שהסעודות של חנוכה הם רשות. אתה, רבי יוסף קארו, מתייחס לכך שחנוכה קשור לניסיות של מציאת פח השמן, וזה נס מאוד רוחני שקשור להדלקת המנורה, אבל לא, השמונת ימי חנוכה זה חנוכת המשכן. אומר המשנה ברורה, הכוונה היא לחנוכת המשכן של משה, והכוונה היא לחנוכת המשכן של החשמונאים. עכשיו אנחנו יודעים שזה ביחד, כי עכשיו אפשר להבין למה הם חיכו לקפה בכסלו. אולי על פי מסורת שבאמת המשכן נחנך בקפה כסלו, ואז בעצם אנחנו ממשיכים את המשכן של משה רבנו. כלומר, עכשיו אפשר לחבר את שתי הפירושים של המשנה ברורה לפירוש אחד. ועכשיו גם כן מובן משהו מאוד מעניין. הרי אתם יודעים שהתקנה לקרוא בתורה את פרשת הנשיאים היא תקנה מאוד קדומה. היא מופיעה במשנה. באמת אני אומר, זה שאנחנו קוראים בשבת הקרובה את פרשת מקץ, זה מנהג מאוחר. כל זה שאנחנו מחלקים את התורה לשבתות וקוראים אותם, אבל הקריאות שקוראים במועדים, זה ממש 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 תקנת המשנה, מסכת מגילה, יש פרק שאומר, בכל חג מה קוראים? זאת אומרת שבימי התנאים, שחיו בסוף הבית השני, עם ישראל קרא בתורה את פרשת חנוכת המזבח של הנשיאים בחנוכה. זאת אומרת, וזה בעצם פרשה שמתארת חנוכת המשכן. אז סגרנו את הסיפור הזה. עכשיו, מה זה קשור לסעודה? מה זה קשור לסעודה? שימו לב טוב. סעודה זה דבר חומרי. משום שזה קשור לאוכל. אוכל קשור לגוף. עכשיו, אני קצת, אני זורק ברמזים. אנחנו קוראים בתורה את פרשת חנוכת המשכן, אבל חנוכת המשכן מתוארת בחומש שלוש פעמים. בספר שמות כתוב שענן השם יורד אל המשכן. בספר ויקרא פעם שנייה מתוארת עבודת הכהנים במשכן. שבעת ימי המילואים ביום השמיני. לעומת זאת בספר במדבר בפרשת נשוא שאותה בחרנו לקרוא בחנוכה, מתוארת חנוכת המשכן לא מהזווית של השראת השכינה של ספר שמות, לא מהזווית של עבודת הכהנים בתוך המקדש בספר ויקרא, אלא מהזווית של הקורבנות שמביאים הנשיאים. הקורבנות שמביאים הנשיאים זה הקורבנות שמביאים הנשיאים בעיקרם, אם תסתכלו שם, זה קורבנות שלמים. זה כאילו שלמים, מה זה? קורבנות של אכילה. זה כאילו חגיגה, החגיגה החומרית של חגיגות חנוכת המשכן. איך זה קשור לחנוכה? יש רמז ידוע, לא כך ידוע בעצם, יש רמז לא ידוע שמופיע בספר של הרב שלמה פישר בית ישי. ושמה כתוב שיש רמז לחנוכה בפרשת מקץ. תמיד לעולם, תהיתי, 99% פרשת מקץ תהיה בחנוכה. למה לא לעולם? יש חוזון אחד שפרשת מקץ לא תהיה בחנוכה. ואוהבי הלוח השנה העברי, זו חידה גדולה. מתי פרשת מקץ לא בחנוכה? יש כזה, יש איזה פעם אחת כזה, פעם בהרבה שנים.
פעם בכמה?
בהרבה שנים.
לא יכול להיות שזה ארבע שנים בעשור האחרון?
לא, זה בהרבה שנים. כל פעם בהרבה שנים חנוכה יוצא פרשת מקץ. חנוכה לא יוצא פרשת מקץ. אז חייב להיות קשר לפרשת מקץ לחנוכה. אז הקשר הוא הבא. כתוב ככה. אתם כבר עברתם על שני המקרים אחת תרגום? עוד לא, אני אגיד לכם. כתוב ככה. וטבוח, טבח ואכן. טבח ואכן, האות האחרונה של טבח, חטא. טבח ואכן, חטא ואכן, חנוכה. איזה רמז מוזר. מה לעשות? הוא כתוב בספרים הקדושים. אני הולך לספרים קדושים, לא הולך על מה אכפת לי, מוזר או לא מוזר. כתוב בספרים, זה העיקר. זאת אומרת שהרמז של חנוכה בפרשת מקץ, זה שיוסף אומר למשרת שלו, וטבוח טבח ואכן. זה כמובן מזכיר את לעת הכין מטבח. וטבוח טבח ואכן. מה מדובר שם בפסוק? תטבוח טבח ותכין מה? סעודה. למי הסעודה? לאחים. ואז יוסף מושיב את כל האחים, הבחור כבחורתו והצעיר כצעירותו, וכולם ככה נדהמים מהקוסם הזה, ויש שם סעודה של בית השבטים. זה השורש של הסעודה של בית השבטים מחנוכת הנשיאים. וזה בעצם בא לבטא את הדבר הבא. חנוכה הוא חג רוחני. לכן, אומר, ואני משלים את, סוגר את ההלכה עכשיו. חנוכה הוא חג רוחני. זה הפשט של חנוכה. ולכן אומר רבי יוסף קארו, הסעודות שמרבים מחנוכה, סעודות רשות. ושוב, כמו שמסביר בעל הלבושים, ההסבר המפורסם, זה משהו רוחני, זה מלחמה ביוון, זה פח השמן שמאיר, זה הכל רוחני מאוד, זה אור, אור זה, רוח, זה רוחניות. אבל כאן, אז בהרמה, הוא אומר, לא, זה סעודות מצווה. זה קשור לחנוכת המשכן, וזה קשור לפן של חנוכת המשכן של פרשת נשוא של בית הנשיאים, כי זה קשור למה? לעתיד. מה זאת אומרת קשור לעתיד? הבעיה של חנוכת החשמונאים, שהתחילה ברוח. כלומר, כהנים עשו את החנוכה. עם כל הדבר הגדול שבזה, זה מבטא את הבעיה. מה הבעיה? הבעיה שמדבר במשהו מאוד רוחני ודתי. ולכן זה גם לא החזיק מעמד. כי בעצם עם ישראל קשור אל אידיאל גדול יותר. האידיאל שמלכות בית דוד, שלצידה יש כהנים ונביאים, אבל מלכות בית דוד זה אומר שזה כולל את כל המדרגות של המציאות. לא, בית שני, הסמל שלו היה, אתם יודעים, בית שני, איך הוא התחיל? בנו מזבח, אחר כך בנו מקדש, ואחר כך הופיעה מלכות כזאת או אחרת של כהנים. אז זה כאילו, זה נפל. למד זאת איך צריך להיות? כמו בבית ראשון. כובשים את ארץ ישראל, מלכות בית דוד, קונה את הר הבית, שלמה בונה את המקדש, זה בדיוק הפוך. ולכן יש פה רמז, שאומנם אנחנו חוגים את חנוכה, אבל צריך לדעת שאנחנו מצפים למשהו עליון יותר, מלכות בית דוד, שקשורה ליהוד בית שבטייה. לכן חנוכת הניסים שבאה מצד עם ישראל של פרשת נשוא, היא בעצם השאיפה שחנוכה שלנו יהפוך לחנוכה האמיתי והשלם. ולכן יש סעודה. סיימתי את ההלכה הזאת. אז אני מסכם אותה. האם יש מצווה לעשות סעודות בחנוכה? לפי הנגלה לא, כי זה חג רוחני. לפי הציפייה אל מלכות אמיתית, אז חנוכה מחזיר אותנו לא לנס פך השמן, אלא לחנוכת החשמונאים, שמחזירה אותנו לחנוכת המשכן, שהתקנה של הקריאה בתורה מחזירה אותנו דווקא לחנוכה שקשורה על י"ב השבטים, שמביאים מון קורבנות שלמים, וזה מחזיר אותנו לסעודה שמכין יוסף לאחים שלו, שבה התנוצצה האחדות של עם ישראל שהיא קשורה למלכות, ולכן אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו צריכים להתפלל על שיבתם של עשרת השבטים, ואם נהיה אקטואלים, צריך שמדינת ישראל תעלה מיד את כל שארית שבט דן באתיופיה, ולהמשיך הלאה לשבטים אחרים. עד כאן ההלכה, למה בכל זאת, לפי הפנימיות שמביאה לנו הרמה, עושים סעודת מצווה. בסדר? אז ככה, הספרדים לא צריכים לאכול, והאשכנזים צריכים לאכול. את יודעת שהאוכל של האשכנזים לא טעים, אז יצאנו קרחים מכאן ומכאן. הלכה שנייה. השיעור הלכה, אני לא שיעור. טוב, נעבור להדלקת נר חנוכה. בהדלקת נר חנוכה אנחנו מברכים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. אז ככה, כשהייתי קטן, הייתי רואה טלוויזיה. ככה היו כולם רואים טלוויזיה. בשעה 20:00 היה הדלקה חגיגית בטלוויזיה. הייתי מאוד אוהב את זה, ככה ככה היה מקהלה יפה. ותמיד היה שם הילד שעושה, אשר קידשנו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה. ואז שגדלתי, ראיתי שהכל המקובלים כותבים לא להגיד את המילה של, אלא רק להגיד להדליק נר חנוכה. עכשיו, למה המקובלים אומרים ככה? מסיבות עמוקות שאנחנו בכלל יכולים להשיג אותן, כי בשביל זה צריך ללמוד את כתבי הארי, כוונות הרשש, ועוד הרבה הרבה מקובלים. אז אין לנו בכלל שום יומרה. אני בכל זאת רוצה רק ככה להתחבר טיפה, טיפ-טיפה, בלי שום, בלי שום צל צילה של הבנה. אז אומרים המקובלים, חלק שאומרים, שלהדליק נר חנוכה זה גונז בתוכו את האותיות, את המילה נחל. נחל. נחל זה מילה מאוד יפה. מי לא אוהב נחל? לא רק נחל כי יחידה בצבא. נחל אמיתי, נחל של זה. אז אומרים שנחל זה ראשי תיבות כפול שתיים. אחד זה נוצר חסד לאלפים, וזה בא מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא משפיע, משפיע חסדים בעולם כל הזמן, ואז העולם מגיע לתיקונו. זה מצד ההשפעה שעורית בחנוכה. ומצד שני, נחל זה נפשנו, חיכתה להשם, זה מבטא את התשוקה והצמאון אל השם. איך זה קשור לחנוכה? נחל, אני שמעתי ממקובל אחד, נחל קשור לי עוד מילה בעברית. מי יכול להגיד לי עוד איזה מילה בעברית קשורה לנחל? נחלה. מה אמרת?
חשבתי שאתה מנסה לקשר בין השל
ל... צריך לחשוב על זה. אתה רוצה... לא, כי אתה צודק, בסידורים הרגילים כתוב של. צריך להסביר את זה. נחל קשור לנחלה. נחלה זה ארץ ישראל. צריכים להבין ש... האחים החשמונאים היו יכולים לשמור את מצוות השם, אבל הם רצו מלכות. אני לא אוהב את האנשים שאומרים, החשמונאים רצו רק סך הכל לקיים את התורה והמצוות, והם בכלל ביקשו מלכות. לא, יש מצווה בתורה שעם ישראל יהיה ריבון בארצו. הדבקות של עם ישראל בארץ ישראל זה קריטי להופעת האור האלוקי. כדי שיבוא נחלת דניך, צריך את נחלת ארץ ישראל. מה שחוסם את האור שיבוא לעולם, זה שעם ישראל לא חי מקצה הארץ ועד קצה. זה לא עניין של המצאה של הציונות הדתית. צריך פחות ולתמיד להסיר את, את הדבר הזה. הדבקות ברחבי ארץ ישראל היא הדבר המרכזי שיכול להביא את האור האלוקי להיות בעולם. ועל זה יצא יהודה להילחם. הוא לא יצא להילחם שישמור שבת. גריידה בתוך ביתו. הוא רצה להילחם כדי שבארץ ישראל תהיה ממלכה ששומרת שבת. ולכן צריך פה נחלה. וגם זה קשור קצת למה שאמרתי מקודם, שכביכול חנוכה בצד של המלכות לא היה חזק. ולכן, בתוך הברכה אנחנו רומזים שאנחנו מדליקים נרות חנוכה ואנחנו מצפים אל הנחלה. וזה גם קשור. עכשיו אני עובר למצווה עצמה של הדלקת הנרות. אמרנו, קראנו לשיעור זהירות בנר חנוכה. כתוב מסכת שבת, הזהיר בנר חנוכה, מה יהיה לו? בנים, תלמידי חכמים. והמהר"ל כבר שואל, מה?
זהיר בנרות.
הזהיר בנרות, נכון. נכון. ואז הכוונה בכל מצוות הנרות, נרות שבת, נרות חנוכה. אז באמת, אז המהר"ל כבר שואל שם, כתוב שם שהזהיר בציצית יהיה לו בגד יפה, הזהיר במזוזה יהיה לו בית יפה. אז אם ככה היה צריך לראות שהזהיר במצוות הנרות, יהיה לו בית עם ספוטים, עם כל מיני נרות טובים. מה, היום תאורה זה מקצוע שלם. אני, למרות כל מהמצא, אחרי ששיפצתי את ביתי, אני לא מרוצה מהתאורה. אז אני מבין אז מה הקשר לבנים, אתם יודעים לכם? אז המערה יש לו איזה דרשות מאוד יפות. בגדול, כולם מבינים שנר, נר השם, נשמת אדם, המהר"ל מעריך להסביר את הקשר בין המושג נר לנשמות. יש לזה הרבה בספרים הקדושים. ולכן, הזהיר בנר, נר זה נשמה, יהיה לו נשמות, יהיה לו הרבה נשמות. כמו השיר הידוע, המולחן, וזקנו לגדל, כן. שזה אישה מתפללת להדלקת נרות שבת. מתפללים על בנים, גם להדלקת נרות חנוכה צריך להתפלל על בנים. שיהיו בנים צדיקים. תתחילו מעכשיו להתפלל. עכשיו, אז...
גם גבר שמדליק צריך להגיד?
צריך, המילה צריך היא לא שייכת, כי זה תפילה, זה מנהגים.
כן, כאילו, יש עניין שיגיד.
בוודאי.
גם אומרים בשרה רבקה רחל ולאה בברכה, צריך להגיד גבר, צריך להגיד אברהם יצחק ויעקב? יש לי רצון כזה.
מה שצריך זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אם לא כתוב בשולחן ערוך, אז זה מנהגים. אתה יכול גם להמציא תפילה מעצמך. יש לך ילדים שלך. צריך להתפלל, זו תפילה שמתאימה לילדים שלך. אתה רוצה שהילד שלך יהיה דווקא תמיד חכם? איזה סוג תמיד חכם? ואיזה ישיבה הוא ילמד? כל זה צריך להתפלל. כן, זה... יש לנו כך הרבה קבע, אומר הרב אברהם, אז תנו גם למקום שאין בו קבע, יהיה יותר חופשי. אז איזה הקפאה, אז העיר בנר, מה כוחה, מה יש כוחה להיות להיות העיר בנר, כאילו מה, איזה זיהו, אז העיר בנר, ושהוא עושה את ההדלקה בשמחה, עם הקפדה גדולה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, מה שאני אגיד לכם עכשיו, זה, מה שם? זה לא נועד בשבילכם עכשיו, כי אתם עכשיו באים לבית של ההורים שלכם, ואל תתחילו לעשות מהפיכות, מכיוון שהזהיר במצוות כיבוד הורים, אז כתוב בתורה מה קורה לו, למען ירבו ימיכם, ימי בניכם, למען ירחון ימיך, זה יותר חשוב. אבל כאשר תתחתנו ותהיו מלכים בביתכם, אז תוכלו לעשות דברים מעצמכם. אלא אם כן, ההורים שלכם מאוד מתחברים למה שתגידו להם. או שהם בעצמם מקבלים את הכל כמו שצריך. אבל יש כמה דברים יפים שאפשר להיות זהיר בנר חנוכה. אני מדבר על שלושה דברים. על החומר, על הזמן, ואחר כך על המקום. נתחיל בחומר. נכון שיש מושג במדינת ישראל שנקרא נרות חנוכה. פעם זה היה נרות קטנטנים כאלה שדולקים במקרה הטוב 28 דקות. 30 דקות, 32 דקות, נרות הקטנים, אחר כך, ברוך השם, מדינת ישראל מתקדמת, ואז יוצאו את הנרות הארוכים יותר, שהם דולקים כבר איזה שעה, וזה כבר מה ש... את זה יותר מוצאים היום, וזה מצוין. אבל דעו לכם שזה נורא מעניין, שחכם חשוב, הוא שמו המהר"ל מפראג, שהזכרנו אותו לפני שנייה, הוא סבר שלא יוצאים ידי חובה בהדלקת נר שבת ונרות חנוכה בנרות. אף אחד לא קיבל את שיטתו, אף אחד, שיטתו של המהר"ל לא התקבלה להלכה.
בנרות שעבה,
כאילו? בנרות שעבה. משום שהמהר"ל סבר שהנרות האלה הם מה שנקרא בשפת חז"ל, אבוקה. ומה זה נר? אומר נר, נר של חז"ל זה כמו המושג נר, תשאלו ארכיאולוגי מה זה נר. נר זה כלי, בדרך כלל היה כלי של חרס, שבתוך הכלי יש שמן, ויש בתוך הכלי הזה איזשהו, מה שהם נרות כאלה עתיקים, יש לך צד פתוח יותר שבו שופכים את השמן, יוצקים את השמן, ויש צד עם חור ששם מעלים צמר גפן בדרך כלל, פתילה, וזה בעצם נר בחז"ל. והמהר"ל סובר שזה משמעותי, יש לזה משמעויות, למה דווקא זה נר? אז לכאורה מוטב להדליק בנר שהוא כזה, שיש בו שמן. ודבר שני, להדליק בשמן זית. אני לאורך רוב השנים הקפדתי להדליק בשמן זית הראוי לאכילה. לא בשמן זית שכתוב עליו בחנויות למאור, נא לא לאכול, אלא בשמן זית שראוי לאכילה. מדוע? עכשיו אני יודע, שמעתי שיש כאלה שאומרים שאין בזה עניין, ושמעתי שיש כאלה שאומרים שיש בזה עניין. אני אסביר לכם למה אני חושב שיש בזה עניין. לדרך אגב, שמן זית זה, שראוי לאכילה, זה דבר יקר. קילו כמה עולה? ליטר. ליטר עולה כבין 35 ל-40 שקלים. כן? אז בסדר, אז להשקיע כסף במצווה זה טוב. עכשיו, למה דווקא ראוי להדליק בשמן זית הראוי לאכילה לפי דעתי? תשובה. אחד מנכסי צאן הברזל של חנוכה, מקורות נכסי צאן ברזל, תרשמו לעצמכם שיעורי בית, זה הרמב"ן בתחילת פרשת בעלותך. לא נאריך בו הרבה עכשיו. הרמב"ן טוען את הטענה הבאה. חכמים תקנו להדליק נרות בחנוכה. ו... היה אפשר לחשוב, תפקיד ההדלקת הנרות היא לעורר את הזיכרון של המרד החשמונאי והחנוכה החשמונאית של בית שני, לעורר את זיכרון אותם ימים. עכשיו, היה אפשר להמציא הרבה המצאות, היה אפשר להמציא שאני יודע, כל בני הבית מוחאים שלוש פעמים כף, לכבוד, אפשר להמציא הרבה המצאות, אפשר להמציא שאוכלים עוגת גבינה, לא יודע. הרבה המצאות, אז המציאו המצאה. מה המצאה שהמציאו? להדליק נרות. שזה מאוד יפה להדליק נרות. וזה המצאה שהמציאו. כלומר, היה אפשר להתייחס לזה כאילו כתקנה חדשה עצמאית. אומר הרמב"ן, לא נכון. הרמב"ן הביא מקורות מאוד עמוקים, מאוד מעניינים ומדרשים, שאני לא רוצה להתייחס למקורות האלה, אלא העולה מהם. העולה מהם הוא שהדלקת נרות חנוכה זה המשך קיומה של מצוות הדלקת הנרות של המנורה של המקדש. כלומר, שימו לב טוב, לפי זה יוצא, שאם אתה רוצה ללמוד מה סוד הדלקת נרות חנוכה, מה טעם המצווה, אל תחפש ספר שיכתוב לך על הדלקת נרות חנוכה, אלא לך אצל הדלקת המנורה במקדש. לך תלמד פרשת המנורה, שמופיעה כמה פעמים בתורה, לך אל המפרשים שמדברים על זה, לך חפש בספרי הפנימיות והחסידות את טעמי הדלקת המנורה, כי תדע לך, דע לך, שזה מבוסס על כך שיש מדרש שמסביר שהקדוש ברוך הוא ומשה רבנו מנחמים את אהרון, או שאני לא צריך לנחם אותו, ש... מצוות המנורה תתמיד לנצח נצחים. וגם בחורבן המקדש תמשיך מצוות המנורה. ואיפה זה ימשיך? בדמות נרות חנוכה. זאת אומרת שכאשר אתה, תשימו לב, זו כוונה חשובה. כאשר אתה מדליק את נרות חנוכה, אתה עכשיו עושה דמיון מודרך. ואתה לא מדליק נרות חנוכה פה, אלא אתה עומד ומרגיש שאתה נמצא בהר הבית ומדליק את נרות המנורה. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. על הר הבית, בהר מרום הרים, בראש כל העולם, אז יעמוד הר הבית, אתם יודעים שלפי הנביא ישעיהו תהיה רעידת אדמה בעולם, רוחנית, ואז הכל יתיישר והר הבית יהיה הכי גבוה. ככה מופיע בישעיהו. ואז המנורה בהר הבית תהיה הכי גבוהה מכל הדברים בעולם, וכל הגויים ילכו אל אור המנורה. וזה בעצם, כשאני מדליק את הנרות שלה פה, בביתי, אז אני ממשיך את הדלקת נרות חנוכה. ולכן יש מקום להבין שזה ממשיך את המצווה של מנורת המקדש. מנורת המקדש כתוב שמן זית, זך, קטית. מה זה קטית? זה הטיפות היותר ראשונות שיוצאות מהזיתים, שהן הטיפות הכי 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 משובחות. והם טובים, הם טובים להדלקה. בקיצור, כיוון שבמקדש זה מה שראוי לאכילה, אז גם במנורה שלנו. עכשיו אני חייב להגיד לכם שאני כל השנים הדלקתי בשמן כזה, אבל מה שקורה שכשאני עצרתי פתילה וכל זה, הנרות היו מאוד מצ'וקמקות. כי אני פשוט לא יודע לעבוד אותו, אני עדיין טוב אותו. ואז אמרתי לעצמי, זה תמיד יציב אותי, שעד שאני מדליק נרות, הם נראים כאלה, כי אני נראה שהוא עומד למות כל רגע. אז אני אמרתי לעצמי, אני מעדיף שיהיה לי נרות חנוכה יפים, בעיני העוברים והשבים, ולא ללכת על פי הדבר הזה. ואז קניתי את האלה ש... לא, לא שעבר. אלה שהם מוכנים. כי אז פשוט, אין מה לעשות, מי שיודע לעשות נר יפה, גדול וזה, אני לא הצלחתי, תמיד זה היה משתקמק לי. ניסיתי את כל סוגי הפתיעות, פשוט צריך לדעת לעשות את זה. אז זה יכול להיות גם זהירות בנר חנוכה. אני...
השמן זית?
לא, כי כיוון שאתה עושה בשמן זית ראוי לאכילה, אז אתה עושה שמן זית מבקבוק של שמן זית אמיתי, שאוכלים איתו, מכבישה קרה. 0.2% חומציות, כמו שצריך, כן? ואז אתה צריך ליצור את הכל, ליצור את הפתילה, ליצור את הכל. אין לך כזה מוכן כזה כמו שקונים בחנויות היום. משולש כזה עם 44 נרות. אז...
קניתי את המשולש ונשפח כל השמן
בלעדה. נסעת באוטו. אל תקנה באושר, תזמין במחשב. מה? עכשיו המוצקים האלה זה חוזר לאבוקה ש...
כן, אבל זה...
זה מתרכך.
זה מתרכך וזה
בטל ב-60. אוקיי. טוב. בקיצור, מי שטוב בליצור פתילות, יוצא מרגף עם מתקן כזה.
כן, יש מוכן גם, כן.
לא יודע, זה לא הולך עם תמיד.
לא, זה פתילה. כמו שלי לא רוצה מתקן.
טוב, אני אחזור לזה. לא צריך... טוב. אבל לא בטוח, לא כולם מסכימים שזה צריך להיות כמו זה, בסדר. זמן ההדלקה.
אז למה אומרים של כאילו, אז למה בסוף להסבר?
לא, לא, זה לא שום שאלה. לפי כל המקובלים והחסידים אומרים להדליק נר חנוכה. בלי של חנוכה. להדליק נר, כי דיברנו על זה. להדליק נר חנוכה.
זה
שטעם גלוי, זה לא פנימי, שאומרים נר חנוכה מול נר של שבת, בגלל שנר חנוכה זה המצווה, זה הנר, ובשבת זה כאילו אחד מאוד הרבה מצוות של זכור ושמור.
אוקיי.
זה אחד ושתיים, שמעתי את המערכת.
זה מתאים?
סתם, שמעתי מהרב דוד יוסף על ההידור, על הזעיר, גם שעושה שיעור על הזעיר בנרות. אז אני מבין שם שגם בחומר של החנוכיה עצמה, הוא עושה איזה מדרג כזה של...
זה לא, זה נופיע בכף החיים. יש איזה 10 דרגות של...
הכי טוב זה זהב במהלות.
אתה צריך להתחתן עוד פעם, שתקבל את חנוכיה זה. כן, מופיע הרבה מדרגות. נעבור לנושא של זמן הדלקת הנר. זהירות בזמן הדלקת הנר. טוב, זמן הדלקת הנר זה אחד הנושאים החביבים עליי. נכון, כתוב, כולם מכירים, ההלכה הפשוטה. אז אין מדליקים נר חנוכה קודם שתשכח מה, אלא עם סוף שקיעתה, לא מאחרים ולא מקדימים. שכח או הזיד ולא ידליק עם שקיעת החמה, מדליק ולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה, שאז העם עוברים ושבים ואיכא פרסום מניסה. יפה, זו ההלכה שכולם מכירים. עכשיו, אני רוצה לפרוס בפניכם שתי שיטות בראשונים, איך הבינו את זה, ואולי יש שיטה שלישית. בסדר? שתי שיטות בראשונים. ואז לדבר שנייה על המשמעות ולראות מה צריך לעשות. שימו לב טוב. שיטת הרמב״ם. הרי הכל מבוסס כמובן על הגמרא שאומרת, גמרא הייתה נדמה לי, מצוותם, יש תשכח חמה, יש תחלק עם השוק. שיטת הרמב״ם. הרמב״ם סובר שהדלקת נרות חנוכה, הוא כותב ככה, מדליקים נרות חנוכה בשקיעה. לא מקדימים, לא מאחרים. שכח או הזיד ולא הדליק, מתי? שכח או הזיד, מה? בשקיעה עצמה, יכול להדליק עוד בחצי שעה הסמוכה לשקיעה, וזהו.
ומישהו לא הדליק חצי שעה מהשקיעה?
זאת אומרת, לפי הרמב״ם, רק שני אחת, עכשיו אנחנו ברמב״ם, נשים לעולמו של הרמב״ם. לפי הרמב״ם, מצוות נר חנוכה, אתה תימני? אתה תימני?
כן.
מצוין, ראיתי שאתה ככה מקשיב. לפי הרמב״ם, כן, לפי הרמב״ם, הדלקת נר חנוכה זה אך ורק בשקיעה, לא שנייה אחרי השקיעה. ואם לא הדלקת בשקיעה, אז מחכים לך, ההסעה מחכה לך, בחצי שעה הסמוכה לשקיעה. הסתיימה חצי שעה הסמוכה לשקיעה, אז אתה צריך לעשות גלגולי שלג על שהחמצת את מצוות נר חנוכה, ואין שום עניין להדליק נר חנוכה מעבר לזמן הזה. זאת אומרת, מי שהדליק נר חנוכה בשמונה בערב, עם כל החמולה, עם כל המשפוחה, בעיני הרמב״ם, הרי זה כאוכל מצה בחג סוכות, כאוכל סופגניה בפורים. אין שום קשר. זה הזמן. לחנוכה יש זמן מאוד מסוים. עכשיו אנשים אומרים, אבל אני בעבודה, אבל אני פה, אבל אני שם, ויש לי אירוע. אז אמר להם הרמב״ם, קשה להיות יהודי. גם משבת, הרי כל שבת מתחילה בשקיעה. אז אדם אומר, שמע, יש לי עבודה, אני סוגר את החנות רק בשעה שמונה. אז זאת אומרת, מצוות שבת. ברור, מה, כולם שומרים שבת, כולם מגיעים מוקדם, ומכניסים שבת, לא עובדים באותה שעה. לפי הרמב״ם, אין מה לעשות, מה לעשות, שמונה ימים האלה, צריך לתכנן אותם. ולא להתחיל עכשיו ולסוע או זה או לפה או לשם. לדעת הרמב״ם. יפה. זה רק הרמב״ם, בסדר? זה לא... לא ש... עכשיו תכף נבין כאילו את המשמעות. אני רק רוצה להגיד משהו מאוד מעניין. הזמן הזה של הדלקת נרות חנוכה לפי הרמב״ם, הוא מטורף. כי למה? כי בדרך כלל יש לנו מצוות של יום או מצוות של לילה, ודווקא הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים, זה זמן שתמיד הוא ספק יום, ספק לילה, ודווקא בו כאילו זה תמיד לא ברור. והנה דווקא פה יש מצווה שהיא נמצאת פה, ברגע הזה, ברגע הזה. וכי בעצם חצי שעה, כמה זמן יש מהשקיעה לצאת הכוכבים? כיום מקובל להגיד 20 דקות, אבל זה, אבל, גם תלו קצת במקום, אבל בדקי, אבל יש הרבה, יש, אבל זה לא כזה מדויק, למשל החזוני שהיה מחמיר, שבין השקיעה לצאת הכוכבים יש 35 דקות. בקיצור זה בדיוק, אפשר להגיד, בגבולות החצי שעה, זה בדיוק הזמן שבין השקיעות. טוב, זה הרמב״ם. אילי מאיר פה הערה מעניינת. לא כתוב חצי שעה, כתוב, יש לך להגיד מן השוק, שהרמב״ם כותב, זה כמו חצי שעה. אז אפשר להבין, יש לך להגיד מן השוק בשתי צורות. או שזה דבר שמשתנה עם הזמנים, שכל הרגל מהשוק פעם, זה היה חצי שעה, והיום זה יותר מאוחר. או שלא, זה חצי שעה וזהו. אז, זה היה, אז חצי שעה הייתה קלטה רגל מן השוק, היה להם שעונים, אז הם קראו לזה קלטה רגל מן השוק, אבל זה... אז צריך להישאר ככה לדורות עולם. ואני מאוד מתחבר למה שאני אמרתי עכשיו, אפשרות השנייה, כי מה זה קלטה, תגיד לי, אתה יכול למדוד מה זה קלטה רגל מן השוק? האם זה צריך להיות כמו הרחוב הראשי בפריז, או כמו רחוב צדדי בעיר מנומנמת כמו חיפה? לא יודע, כאילו זה...
מה? אז אם אתה לא יכול למדוד, כאילו זה...
אז זה קשה להניח שכאילו כל אחד יכול להחליט מה
לבד. שוברים אנשים ויש פרסום אונס.
מי אומר, מה אתה מכניס פה פרסום אונס? מה שנקרא, עכשיו חיממת אותי. אני עכשיו הולך לפי ההלכה, לא לפי טעמה. תכף אנחנו נראה. רק שנייה אחת. שנייה אחת. כתוב ברמב״ם שזה כמו חצי שעה ויותר. בסדר. עכשיו אני אומר, אם עכשיו תלך לפי ההלכה שקלטה רגע מן השוק, ולפי הערכות שלך, אז דבר ש... אין לנו שום מדד פה. האם הרחוב הזה של אוטו מכוניות, זה אוטו מכוניות, בטח אתם שאתם ישנים פה בפנימיה, אתם יודעים מתי מפסיקים לשמוע אוטו מכוניות פה. לפי זה ללכת. זה, או לפי הרחוב שלי, שבקושי נכנסים שם אנשים. זה לא יכול להיות דבר כזה נזיל, להערכתי. בכל מקרה, בוא נסתכם שהרמב״ם אחרי שקלטה רק משוק שלדעתי זה חצי שעה יותר וזהו, אין זמן. בסדר? כעסת עליי לכם? כעסת עליי, לכן סדר אותך? עכשיו, נוקי טכנית ביהיה פרסום ניסה. אני מעריך יותר מדי אחרת. מי חולק על הרמב״ם נחרצות? הרשב"א. הרשב"א כותב, הוא כותב מיד כשהגמרא אומרת, הרי הגמרא בעד הרמב״ם. כי כתוב בגמרא, שתשכח מה יצרים השוק, ואחרי זה כתוב בגמרא, שהיא לא ידליק, משקיעה, הולך ומדליק, עד שתכלי הרגל. כלומר, כתוב, אם לא ידליק, אם לא ידליק, מדליק עד, זהו, מה אתה רוצה, שיהיה עוד מועד. אבל כותב הרשב"א, שכל דברי הגמרא נאמרו רק לקיום המצווה בצורה מובחרת. אבל באמת, ואין לזה כאילו מקור, לדעת הרשב"א בגמרות, אבל ככה הרשב"א אומר מסברתו ומהגיון ליבו. אומר הרשב"א, מצוות נר חנוכה היא בכל הלילה. זאת אומרת, שימו לב טוב לרשב"א, אם הגעתי מאיזשהו מקום בשתיים בלילה, ואני גר בכל הרחוב, גם לשיטתך, כולם ישנים, שתיים בלילה, נכון? ובני הבית שלי ישנים. לפי הרשב"א, אני מדליק את הנר בשמחה ובצהלה ומברך והכל בסדר. אתה מקיים את מצוות נר חנוכה, לא צריך להעיר אף אחד, לא צריך לחפש איזה עובר אורח סערורי בשתיים בלילה, אלא אתה מדליק את הנרות בשתיים בלילה, כי המצווה היא כל הלילה לפי הרשב"א. בכלל, מה? איך הרמב"ם חלק? איך הרשב"א? מי הרשב"א? אני אגיד לכם. יש משנה מסכת מגילה שאומרת, מצווה, דבר שמצוותו בלילה, כשר כל הלילה. עד עלות השחר, זה כלל. בלילה אין חילוקי זמנים. דבר שעושים אותו מצווה של לילה, כשרה כל הלילה. כך כותב אומרת המשנה, כך כותב הרשב"א. זאת אומרת שמה מביא, אז מה ההיגיון של הרשב"א? ההיגיון של הרשב"א הוא כזה. מה זה להדליק נרות? מתי מדליקים נרות בעולם? מתי אנשים מדליקים נרות? בלילה. למה לא מדליקים ביום? כי שרגה בתיארה מים מענו. זאת אומרת, אין שום משמעות אם אני עכשיו אדליק נר שם, אתם ממש לא תראו את הלהבה בכלל. מלא יוצא שאם אמרו להדליק נרות, פירושו, להדליק נרות בלילה של חנוכה, זה המצווה, זהו. עכשיו אני מבין שיש כאן מחלוקת אדירה בין הרמב"ם לרשב"א. ושימו לב טוב, אחת החידות המופלאות זה איך הגיע צאת הכוכבים. לדעתי רוב עם ישראל היום מדליק נרות חנוכה בצאת הכוכבים. כלומר לא ברבע לחמש בשקיעה, אלא בחמש, חמש וחמישה בצאת הכוכבים. מאיפה זה בא? ממש לא ברור. יש לי, אני לא רוצה לחקור אתכם, יש לי כל מיני השערות. קשור לביטוי שנאמר פה בשולחן ערוך סוף שקיעתה, אבל יכול להתפרש אחרת. זה נושא מאוד מאוד מסתורי בעיניי. וכיום הזה, מי מדליק נרות בשקיעה? כל מי שמנהגיו מנהגי הגרא. גילה עדיין רואה. ומי שבעיקר היהודים שבאו מליטא, או למדו בישיבות ליטא, שהם תלמידי הגרא, או רמב"מיסטים קיצוניים, שזה בדרך כלל תימנים מסוג מסוים. הם הדליקו בשקיעה. ואני נורא נורא, כאילו, מושך לזה בבית שלי, אז אני כזה, אני אומר לכולם שהדליק בשקיעה, ואז הם מגיעים הזמן, אז נושק לכזה, בין השקיעה סוכחון.
למה
אתם בשקיעה? כי זה פשט הסוגיה. אני קודם כל אומר, זה כאילו פשט, אבל, באופן מאוד מסתורי, כמעט כל הפוסקים, כאילו, מושכים לכיוון, למה ספרדים, למה חסידים, מושכים לכיוון צאת הכוכבים. ומדליקים בצאת הכוכבים. ראיתי שמנהגי בית אל של המקובלים זה להדליק בשקיעה. אבל בן איש חי שהיה מקובל גדול מאוד. בצאת הכוכבים. אז זה משהו מאוד מסתורי. לעניות דעתי, זה קשור למחלוקת הרשב"א והרמב"ם. לדעת הרמב"ם, לדעת הרשב"א, זה מצווה של לילה. ולילה, מתי הנר מאיר? מצאת הכוכבים. ולכן, המצווה היא מיתרת הכוכבים, ועד סוף הלילה. מצווה בנו מאוחר בחצי שעה הראשונה, ובדיעבד גם בהמשך. לדעת הרמב״ם, וזה אני רואה כנקודה של זהיר בנר חנוכה, לדעת הרמב״ם, המצווה היא מיוחדת במינה. מצווה משתשכח מה, ואפשר להגיד, בערך כמעט עד צד הכוכבים, ולא יותר. זה ממש הפוך. מה יכול להיות ההיגיון שעומד מאחורי הרמב״ם? אולי בזה ככה נסיים. פה אני נכנס לפנימיות של הזמן שחנו, שבני חנוכה. שימו לב טוב. יש הלכה אחת שנורא מעליבה את חנוכה. ההלכה שבה פותחת הסוגיה. איזה הלכה? נכון, גם זה. אבל התכוונתי לעוד הלכה. זה גם. אמרתי, איזה הלכה מעליבה את חנוכה? אז אחת שכל הפתילות והשמנים מסוג ב' קשרים לחנוכה. אבל עוד הלכה, קוותה, אין זה קוקה. זה נורא מעליב. ואם זה פותח את הסוגיות, סימן שזה מאוד רציני. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. למה אני נעלבתי בשם חנוכה? בגלל שכשקראתי את אין היה על הכבתיים זקוק לה, ממש נעלבתי. כי גם הרב קוק שמאוד מצכיל, זה נראה שהוא מאוד מצמצם את ה... זה כאילו מצמצם את חנוכה, כבתיים זקוק לה, תקראו את אין היה שם. ונורא היה קשה לי עם זה. ואז הבנתי עוד משהו. שימו לב טוב. כבתה אין זקוק לה. אחד, זאת אומרת, אתה צריך להדליק, ואם זה קבע, אז לא נורא. צריך להדליק עם כל התנאים שאתה תדלק. אבל עם כל התנאים, כמה זמן זה צריך לדלוק? חצי שעה. לפי הרמה, מה זה החצי שעה הזאת? זה תחילת הלילה. זאת אומרת, גם בעיקר המצווה, היא אמורה לכבות. וזה לא אמור לדלוק עד הבוקר. אבל זה לא מצווה של לילה לפי הרמב״ם. מה? כן, כן, כן. זה הכוונה, כשאמרו שחנוכה מתחיל מקפה, זה הכוונה שהוא מתחיל מאותו רגע. עכשיו, כן, זה מאוד מעניין. אז תשימו לב טוב. אתה גם מדליק מראש רק לתחילת הלילה. גם כבתיים זקוק לה. חג החנוכה, מה השם שלו? מלשון חנוכה, מה זה חנוכה? בפשט, התחלה. התחלה. מתחילים. נכון? חנוכת בית, חנוכת בית מה זה? הרגע הראשוני, זה ההתחלה, זה חניכה. זאת אומרת כל החג מדבר על זה שהוא רק התחלה, הוא התחלה של הלילה, הוא כבתיים זקוק לה, הכל זה אור של התחלה. ואני יודעתי, מה שקשור לכאן זה שנרות חנוכה מביאים את הסוד של הבית השני. את סוד האור של הבית השני. מה האור של הבית השני? שימו לב טוב. מבחינה היסטורית יש לנו את השמש הגדולה של בית ראשון. זה לשם כוספות עינינו. הנבואה, י"ב שבטיה, המלכות הגדולה. זה הבית הראשון. זה חמדת ליבנו. כמו שאמרו רמז בשיר יא ריבון, למקדשי כתוב ולקודש הקודשים. מה זה למקדשי כתוב? זה בית שני. ולקודש הקודשים, שלא היה בבית שני, זה בית ראשון. בית שני לא היה כלום. קודש הקודשים. עכשיו, אז יש לנו את האור הגדול של הבית הראשון, ואז, מה זה הבית השני? הבית השני, תפקידו, למשוך אור מהבית הראשון כדי שיהיה הכנה לקראת הלילה האמיתי ההיסטורי שהוא הגלות שאנחנו ברוך השם נמצאים כבר בזריחה שאחרי הגלות הזאת. זאת אומרת שהתפקיד של הבית השני הוא ממש כמו נרות חנוכה, הוא להמשיך את האור מהשמש מצוותה מי שתשכח חמה, תיקח איזה נקודת אור מהשמש ותדליק עד עד התפקיד של הבית השני הוא לא להישאר איתנו לנצח. מבחינה הזאת שהאור של הבית השני, כמו שהרב הוק ברר בהרבה מפסקאותיו, שהבית השני תפקידו, לא נקרא, נושאים ארוכים, הבית השני הפך את היהדות מתורת חיים שלמה ואיזשהו משהו יותר רוחני, יותר דתי, יותר חודר עד 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 התוכיות של האדם, אבל בתיקונו של האדם הפרטי האישי. והתפקיד הזה זה אור שצריך להאיר עד שמגיעים, אבל הוא כאילו הוא רגע לפני הגלות הארוכה. באמת הוא לא יאיר לנצח, כי הוא צריך להחיות משהו ולתת להיסטוריה להגיע למקום היותר שלם שלה. אז זה לא חס וחלילה שזה לא משהו נצחי חנוכה, אבל זה התפקיד שלו. כאילו אתה, כמו שהשפת אמת אומר, כאילו אתה מדליק, אבל אתה מדליק פה נר שתפקידו להדליק את המנורה שמה. אז זה כמו שאתה מדליק מתג, אתה לא, זה לא שהנרות חנוכה אלה שיירו בעולם, מה שאתה מדליקך נרות חנוכה, אתה מדליק איזושהי מנורה רחוקה, שזה הבית הראשון שלשם אנחנו חותרים, וזה מה שיביא אותנו לשם. ולכן זה האור של שיטת הרמב״ם, זה מחובר לדברי בני יששכר, ובזה נסיים, שכתוב בני יששכר שבחנוכה מאירה ההארה של הנבואה של יששכר. ישעיהו אומר, לא יהיה עוד השמש לאור יומם, ולנגה הירח לא יאיר לך. זאת אומרת, כנסת ישראל, השמש לא תאיר לך, שכך מה? וגם הירח עוד לא יאיר לך. אז איזה זמן מדובר שם? שאין שמש ואין ירח, מתי זה? ואין השמשות. וזה הזמן גם בשנה שלנו, שאנחנו נמצאים בסוף חודש כסלו, שזה הימים הכי קצרים, אין שמש, והלילות הכי ארוכים, אין ירח. והיה לך השם לאור עולם. ומה זה השם לאור עולם? זה הנרות חנוכה שמאירים בדיוק בזמן הכי חשוך בעולם, וזה מתאים מאוד לשיטת הרמב״ם. ולכן, אז זהיר בנר חנוכה, ננסה להקפיד, להדליק ממש בזמן, בשעה או רבע לחמש או חמש, ולא יאחר להדליק. וכשתהיו בעלי בתים, אז תסדרו, נגמור לעבוד מוקדם, עבור הביתה, הכי נרות משמן זית, מאכל, ונכין קיוט מה שצריך. ולגבי מקום ההדלקה, יהיה לכם שיעור עם הרב אבישי שיעסוק בזה, אז העניין הזה נוותר. שלום לכולם, חנוכה שמח. תודה רבה.